כתוב בפרשת שבוע, בהתחלת הפרשה, יש מצווה שנקראת אשת יפת תואר. אישה, אשת יפת תואר. מה זה אשת? זה אישה. מה זה יפה? זה יפה. יפת תואר. והפסוק אומר ככה, כי תצא למלחמה. עם ישראל יצא למלחמה. ולקחו אנשים בשבי. מה זה שבי? וראית בשביה, עכשיו עובר איזה חייל, עובד, שם משהו עובד, וראית בשביה, פתאום אתה עובד בשבי, אשת יפה תואר. אשה יפה. והיא גויה. אבל יצר אורי וחשקת בה. הוא מאוד מאוד רוצה את האישה הזאת. ואז התורה כותבת כמה הלכות איך להתנהג בסיטואציה הזאת, במקרה הזה שיש פה אישה גויה בשבי, חייל יהודי רוצה אותה. באופן כללי הכיוון של התורה זה להגיד לו שמשך חודש ימים הוא לא יכול לעשות שום דבר, ואותה אישה בינתיים יש כל מיני הלכות מה היא צריכה לעשות באותו חודש, ואחרי החודש, אם בינתיים יעבור לו, נשכח ממנה, הרי טוב. ואם לא, אז בכל זאת מותר שהיא תתגייר, לגייר אותה בכוח, לא בכוח, לא יודע, שתתגייר והם יתחתנו. זה הפרשה הראשונה של פרשת כי תצא. עכשיו, אנחנו רוצים לשאול שאלה, ובשביל לשאול את השאלה אני רוצה להקדים הקדמה, והיא שבתורה ובהלכה ובפסוקים ובחז"ל, רואים שהתורה מנסה לבנות את הצבא של עם ישראל בתור צבא קדוש, בתור צבא של אנשים ממש על רמה מבחינה רוחנית. רואים את זה בהרבה הרבה דברים. אצלנו בדף יש כל מיני דוגמאות. למשל, במה שכתוב א' שמה, אז כתוב כי תצא למלחמה על אויביך ונשמרת מכל דבר. אז התורה אומרת, שמע, כל חייל, ברגע שהוא נכנס לצבא, דבר ראשון, פקודה ראשונה, להישמר. מכל דבר רע. איזה דברים רעים, תכף נראה. וכו' וכו'. והיה מחנך קדוש. עוד לפני שמדברים על החיילים שצריכים להיזהר ולשמור ולכוון בנשק, לא לכוון, א' ב', הבסיס של הכל, נשמרת מכל דבר רע. והיה מחנך קדוש. וחז"ל מסבירים את העניין הזה בהרבה כיוונים. מה למשל כולל המילה ונשמרת מכל דבר רע? מה זה דברים רעים? אז תראו בקטע ב', אז הקטע ב' קוראים חז"ל, בטומאות ובטהרות ובמעשרות. אני מביא את זה בתור דוגמה שהם כאילו לא מוותרים. מה זה לא מוותרים? כמו שבן אדם בבית צריך לדאוג להיות טהור, לא להיות טמא, לפני שהוא אוכל הוא צריך להפיש תרומות ומעשרות, אז כל חייל יהודי לא יכול להגיד, אני בצבא, קשה לי, אין דבר כזה. ונשמרת מכל דבר רע. אפילו דברים, טומאות, טהרות, אתה לא יכול להגיד מילא, שום דבר. ממשיכים לשמור כרגיל. או למשל, בקטע הבא, בקטע ג', יש מקור אחר שמסבירים מה זה דבר רע? ערווה. מה זה ערווה? זה אריות, בנות בקיצר. כן נגיעה, לא נגיעה, כמו שדיברנו מקודם. אז כתוב כאן, מה ערווה מיוחדת, אני קורא בג', שזה מעשה שגלו עליו כננים. חז"ל אומרים שבגלל שהגויים הכננים שגרו בארץ, הם לא היו בסדר בעניין הזה של איסורי עריות, הם התחתנו עם אשת איש, כל אחד התחתן עם האחות שלו, לא יודע, מיליון בעיות. העונש היה שהם עזבו את הארץ, גירשו אותם מארץ ישראל. אף כל מעשה, כל דבר שגלו עליו הכנענים, שהכנענים גלו, מסלק את השכינה. אז לכן אומרים לו, תיזהר, ונשמרת מכל דבר רע. אז מקודם דיברנו על רע. פה יש רע אחר, רע של עריות. ומה המטרה? בדלת כתוב, הרמב"ן אומר, שכל הסיפור הזה של נשמרת מכל דבר רע, מה המטרה? שלא תסתלק השכינה מישראל. שבמחנה יהיה שכינה, יהיה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ילווה את המחנה. אם אתם עושים דברים רעים, אז תסתלק שכינה מישראל. למה? שלא יגברו האויבים. האויב לא ינצח אותנו. למה? לתת אויביך לפניך. וכו' וכו'. בקיצור, זה ככה מילים קצרות שהמטרה שלהם להסביר איך הקדוש ברוך הוא בתורה מצווה שעם ישראל לא יכול להגיד הלכתי לצבא זה משהו אחר. כל מה שאדם מקפיד בבית צריך להקפיד גם במחנה. בהי, בוו נגיד, דוגמה עוד יותר טובה. בפרשה הקודמת היה פסוק, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. שם מדובר שיש מחנה גדול, מלא חיילים, ואז בא הכהן ונותן כל מיני פקודות, מה שנקרא, הכהן הגדול נותן כל מיני, אחד מהם, האיש הירא, מה זה ירא? מפחד. ורך הלבב, מה זה רך הלבב? מפחד, הלב שלו רך, הלב שלו לא קשה. מה הדין? תלך הביתה. לא צריך אותו. יש בו 10,000 חיילים, הכהן אומר, חבר'ה, מי שמפחד שילך. ואז נתאר לעצמנו, אני יודע, 5,000, קמים והולכים. פתאום יש פחות טנקים, יש פחות מטוסים, יש פחות תותחים. נכון, אבל בכל זאת, הירא ורך הלבב, שילך. עכשיו, שאלו חז"ל, רגע, למה הוא מפחד? ממה הוא מפחד? אז הם ענו שתי תשובות. תשובה אחת, רגילה, מפחד מהמלחמה. אבל יש דעה בגמרא, רבי יוסי הגלילי אומר, אני קורא בוו, רבי יוסי הגלילי אומר, זה המתיירא מעבירות שבידו. בן אדם הזה, למה הוא מפחד? לא סתם הוא מפחד כי יש גויים. הוא מפחד כי הוא אומר, אני יודע שאני לא בסדר, עשיתי עבירות, ולכן אם יהיה מלחמה, אין לי זכויות, אין לי קרדיט. אין לי קרדיט, מי יודע מה, לכן הוא מפחד. אז אומרים, מי שיש לו את הפחד הזה, שיעזוב אותנו. במילים אחרות, שבא הכהן ואומר, מי שמפחד שילך, אז זה כאילו אומר, כל מי שיש לו עבירות, שילך. אז כמו שאמרנו מקודם, יש 10,000 איש, 5,000 קמים והולכים, מי נשאר? כל הצדיקים. כל האנשים שבעצם לא מרגישים שיש להם עבירות ויש להם מה לפחד, אלא להפך. אומרים, יהיה בסדר, אנחנו ברוך השם, אנשים שעד היום, עד היום של המלחמה, השתדלנו, עשינו כל מה שאפשר. בקיצור, הבאתי פה רשימה של דברים, תכף נקרא את האחרון שבהם, שבהם אמרנו רואים את ההלכות, את הדינים, שקשורים לעובדה שהמחנה של עם ישראל כולם צדיקים, כולם הסדרניקים, כולם ככה אנשים שלמדו תורה, לומדים תורה, לא סתם אנשים מהרחוב. וגם באות זין, זה מהספר החינוך, הוא מסכם את הכל, והוא כותב שכולם נקיי נפש. כל החיילים כולם צדיקים, טהורים, נקיי נפש. למה? כי כל הירא מעבירות, מי שמפחד שיש לו כל מיני עבירות, הלך, שב הביתה, חזר הביתה. אז אם כל האלה הלכו, מי נשאר? נשארו הטובים. אשר רוח אלוקים שוכן בתוכם. טוב, אז תראו לעצמכם כזה מין מחנה של עם ישראל שהוא נראה כמו, אני יודע, כמו מאה שערים, כולם עם שטריימלר וקפוטות וזקנים ופאות, אבל לא רק מבחינה של הבגדים, אלא באמת כולם צדיקים, מתוקים, יקרים, שומרים, נגיעה, מכל הבחינות הם 100%, מכל הבחינות הם 100%. עכשיו, פתאום מתחילה הפרשה שלנו, ואומרת, כי תצא למלחמה, וראית בשביה, אשת יפה תואר, תראה איזה גויה, מה הגויה הזאת? יפה, ווילי, וחשקת בה. רגע, מה קרה?
כולם צדיקים.
אחרי שתיארנו כזה תיאור ארוך, איך שנשמרת מכל דבר רע, איך והיה מחנך הקדוש, איך מי שירא ורך הלבב שילך הביתה, כולם הלכו הביתה. אז עומד לו אחד כזה עם זקן גדול וזה וזה, רואה איזה גויה, מה עובר כאן? ואין מספיק יהודיות, אתה רוצה להתחתן? 100%. תלך לשטחנית, תמצא לך קלה צנועה וחסודה, מה לך ולגויה הזו שמסובבת פה בשבי? עכשיו שוב פעם, אם המחנה היה סתם מחנה של כל מיני אנשים מכל הסוגים, נדמה, בסדר, יש כל מיני אנשים בעולם. אבל אם המחנה הוא מחנה שעושים את כל המאמצים שיהיה בקדושה ובטהרה, איך קורה דבר כזה? איך שתי הדברים האלה מסתדרים ביחד?
את השאלה הזו פה באות ח' שואל האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש זה אחד מהפרשנים היפים של החומש, נכון? כתוב אור החיים. איפה אור החיים גר בסוף ימיו? פה, ברוב היהודי, ברחוב אור החיים.
כן.
באמת הוא גר ברחוב אור החיים. ברחוב אור החיים יש בית הכנסת.
היינו עם הרב.
היינו, בכנסת, אור החיים. היו שנים, השנה לא הלכנו, לא זוכר כבר למה, שביורצייט שלו, היורצייט שלו זה בט"ז בתמוז, ככה בשבועות האחרונים של הזמן, היינו הולכים ללמוד שם בבוקר. בקיצור, באמת הוא גר כאן, באמת היה לו בבית הכנסת, באמת הוא חי כאן. אבל רוב שנותיו הוא חי בבגדד, בעיראק, ובקיצור הוא כתב פירוש בשם אור החיים. טוב, אז הוא כותב בפירוש שלו, מה שכתוב אצלנו באות ח', למה יצווה השם כדברים האלה? אני לא מבין את הפרשה שלנו, את הפרשה הזו של יפת תואר, שבעצם אומרים לבן אדם, טוב, תחכה את החודש שלך, נכון, תחכה, אבל אחרי שהוא מחכה, נותר, נותנים לו, הוא יכול להתחתן עם הגויה הזאת. למה יצווה השם כדברים האלה? לטמא את עצמו, שאותו חייל יהודי יטמא את עצמו בבת, בבחורה של הגויים, אל נחר של גויה. וזה במיוחד במקום שלפי כל מה שלמדנו מקודם צריך להוסיף טהרה ודבקות. הרי אמרנו שדווקא במחנה צריכים להיזהר עוד יותר אפילו מאשר ביום יום, כי רוצים לצאת למלחמה, רוצים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, רוצים שהקדוש ברוך הוא ילווה את המחנה. עכשיו צריכים להיות בשיא של השיא של הקדושה והטהרה, ודווקא שם אתה אומר רשת, יפת תואר, מה הולך כאן? במקום שצריך להוסיף טהרה ודבקות, שם יתיר, כאילו הוא מתיר לעשות מעשה כזה מכוער? מה פתאום? השנוי אצל השם יתברך, ומדוע לוותר ליצר הרע? טוב, יש לו יצר הרע, תגיד לו, תתגבר, אל תוותר, תלחן בו. מה זה לוותר? מדוע לוותר ליצר הרע? אדרבה, מן הראוי לאבדו ולהכניעו. צריכים להילחם ביצר הרע הזה ולא לוותר. אז האור החיים שואל באופן כללי, ואנחנו עוד אמרנו במיוחד שמדובר פה באנשים כאילו בסדר גמור מבחינה רוחנית, אז מה קרה להם? למה פתאום התורה מוותרת להם? למה היא לא אומרת להם, חבר'ה בסדר, ראית אישה, מצחן בעיניך, היה לך רצון, תתגבר על הרצון. יש הרבה הלכות כאלה בתורה שכתוב, לא תחמוד, לא תתאווה, אז גם כאן אל תחמוד. עד כאן השאלה, בסדר? מה התשובה? אנחנו רוצים לענות שתי תשובות. תשובה אחת, שכנראה גם אחרי כל מה שהתורה עושה, כל מה שדיברנו מקודם, ונשמעת מכל דבר רע, אני אומר שכל מי שיש להם עבירות, שילכו בחזרה. יש בחיים ניסיונות, אף אחד הוא לא מלך, אף אחד הוא לא במצב שלי זה לא יקרה, יש ביטוי כזה. וגם אדם שבאמת הוא בסדר, והוא מקיים את כל ההלכות שלמדנו מקודם, רק הצדיקים נשארו במחנה, רק האנשים הטובים, רק האנשים שדבקים בהשם, רק האנשים שמקיימים ממצוות, באמת התורה תשמע, גם אחד כזה יכול לקרות. יש ביטוי שנקרא אין אפוטרופוס לעריות. מה זה אפוטרופוס? אפוטרופוס זה בן אדם שהוא כמו אחראי, אחראי נגיד במקור הדין הוא יש ילד יתום, אבא שלו, אמא שלו נפטרו חס וחלילה לא עלינו, לוקחים איזה בן אדם מבוגר, אומרים לו אתה תהיה אפוטרופוס על הילד. אתה תהיה אפוטרופוס על הילד. אז ככה, מה זה להיות אפוטרופוס? אתה תדאג לו, מה מותר לו, מה אסור לו. עכשיו גם בעריות, בן אדם אומר אני אפוטרופוס, אני לא אפול, אני... נשמע, אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם, וגם מה שיש לנו רצון טוב, יכול להיות בן אדם שיגיע למצב של ראית בשביה אשת יפת תואר, אתה לא יכול לעמוד בזה, והרצון שלך והיצור שלך כל כך חזק, אתה חייב את האישה הזאת. זאת אומרת שיכול להיות, זה הסבר אחד, הסבר פשוט שבא לומר ש יש דברים שאי אפשר לעצור, שהגוף שלנו חזק והוא מושך אותנו לאן שהוא מושך אותנו, ולכן גם אחרי כל האלף בית גימל דלת אפשר בסוף להגיע למצב של אשת יפת תואר. זה הסבר אחד פשוט, הגיוני, שזה בעצם מה שהתורה מלמדת. אבל חז"ל וגם הרבה הרבה אחרונים אחרי חז"ל הם פתחו פה כיוון אחר להסביר שהפרשה הזאת היא לא מדברת רק על המקרה שדיברנו עד עכשיו, שיש מלחמה ואישה באה בשבי ואתה רואה אותה והיא יפה, אלא הם לקחו את הכל בתור דרשה, פשט, הרי התורה, בתורה יש פשט ורמז ודרש וסוד, אז הם אמרו שזה רומז למלחמה עם היצר. לא למלחמה עם קוראים, טנקים, מוטוסים, אלא מלחמה עם הכוחות הפנימיים שיש באדם. ואז הם הלכו במהלך גדול, צריכים להסביר אותו לאט לאט, אבל בעיקרון הוא שהאיש שטיפה תואר זה הנשמה. הנשמה שלנו היא יפה תואר. היא מאוד 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 יפה. הקדוש ברוך הוא לכל אדם הוריד נשמה טהורה ונקייה וזכה ויפה. אבל ברגע שהוא הוריד אותה לתוך הגוף שלנו, היא כאילו נפלה בשבי. מה זה ליפול בשבי? יש אויב. האויב של הנשמה זה כאילו הגוף שלנו. הגוף שלנו עם הרצונות שלו. עכשיו, היה מלחמה בין הגוף לבין הנשמה. ומבחינה מסוימת הגוף ניצח. הגוף לקח את הנשמה בשבי. ואז אותו גוף רואה את הנשמה, הוא חושק בה, הוא רוצה אותה, הוא רוצה להשתלט עליה, הוא רוצה לכבוש אותה, הוא רוצה לנצח אותה. בן אדם הולך ברחוב, רואה הפלאפון על הרצפה. אז הוא אומר לעצמו, ווילי, אני שם בכיס ואני הולך. היצר הטוב אומר לו, מה פתאום, תשים שלט, תשים הודעה, הבעלים יחפש את זה, תחזיר לו. אז יש לו הנשמה הטהורה שמעודדת אותו לעשות דברים טובים, לעזור לאנשים. יש את הגוף שלו שאומר, מה זה מתחשק לי? כבר 5 שנים אני חולם על כזה פלאפון. מול הוא נפל לי בידיים, איך אני יכול לוותר על זה? אז ממילא הנשמה לפעמים מנצחת. הוא אומר, חס וחלילה, מה פתאום, אני לא נוגע בזה? ולפעמים להפך, היא נופלת בשבי, היא מסתבכת. וככה הם הולכים ומפרטים את כל הפרשייה הזאת על דרך הרמז. לא למלחמה של עם ישראל נגד, אני יודע מה, נגד החמאס, אלא למלחמה של כל אדם עם עצמו. והם אומרים שתמיד תמיד כל השנים את הפרשות האלה של שופטים וכי תצא קוראים תמיד בחודש אלול. ויש בפרשות האלה 3 פעמים פרשה שמתחילה במילים כי תצא למלחמה על אויביך. זה גם בהתחלת הפרשה שלנו, כי תצא למלחמה, אבל יש את זה 3 פעמים, כי יש בפרשות הרבה דינים של מלחמה. אז כל פרשייה מתחילה, כי תצא למלחמה, ואז דינים ככה וככה, כי תצא למלחמה, ככה וככה. כולל הפרשה שלנו, כי תצא וראית. אז בטח שזה גם כפשוטו. גם כפשוטו, יש דינים של מלחמה שכתובים ברמב"ם, כתובים בשולחן ערוך, מלחמה במובן הרגיל של המילה. אבל גם בעקבות מה שדיברנו וכו' וכו', וגם בכלל, שבכל התורה כולה אנחנו מסבירים לפעמים על דרך הרמז, ובמיוחד בגלל שתמיד הפרשיות האלה קוראים אותם בחודש אלול, אז כל המפרשים לקחו את זה לעניין הזה. נראה כמה מילים על ההסבר הזה, מי שירצה יקרא את הדף הזה עד הסוף, ובזה אנחנו נפרדים בשתי הפירושים שלנו לעניין הזה, איך יכול להיות שאדם יגיע למצב של... אתם מבינים שזו תשובה שנייה לשאלה, כי השאלה שאנחנו שאלנו הייתה איך יכול להיות שאנשים טובים וצדיקים הגיעו למצב של רואה אישה גויה בשבי ורוצה אותה. אז ההסבר הראשון אמרנו, ככה זה, אנחנו בני אדם, אין אפוטרופוס להרעיות, זה כפשוטו. וההסבר השני, איך לוקח את זה לעניין אחר. לא מדובר פה באישה, שאדם, אלא מדובר בגוף שלנו, בנשמה שלנו, שיש בתוכנו צד כזה וצד כזה. לפעמים הוא מנצח, לפעמים הוא מנצח, וכו' וכו'. את הנתיבות שלום כולנו מכירים, זה פרשן נחמד מאוד, ואז הוא כותב, והעניין, כאן למעלה, והנה בפרשיות האלה, שקוראים אותם בחודש אלול, כתוב ג' פעמים כי תצא למלחמה. והוא מביא את כל הפסוקים, כי תצא, כי תצא, כי תצא. ואם אני יורד כמה שורות, אז הוא כותב, ובספרים הקדושים, יש שם ראשי תיבות, סמך פי היי קוף, בשורה החמישית, השישית. יואל, תסתכל איפה האצבע שלי.
כן.
זהו. אז זה ראשי תיבות, ובספרים הקדושים. זה מה שאמרנו מקודם, מפרשים בכל הדורות, שרומז על המלחמה הנצחית שיש ליהודי עם האויב בנפש, שהוא היצר הרע. ובחודש הזה של ימי התשובה, על יהודי לדעת שכל המציאות שלו בעולם היא מלחמה על האויב. ועל זה נאמר כי תצא. זה מדבר על ירידת האדם לעולם הזה, כי תצא למלחמה, שאתה יוצא לקרב, אתה בעולם הזה חי את הדילמה הזאת, את הקונפליקט הזה, את ההתנגשות הזאת בין הגוף לבין הנשמה. שהנשמה יורדת מגום גבוה, מעולם הנשמות, אל העולם שלנו. אני יורד שורה. ואמרה תורה איפה שיש קווים, כי תצא, שמיד עם יציאת הנשמה מהעולם העליון, העולם הזה, טרח, נופלים בשבי. זהו, וככה הולכים עוד הרבה הרבה. אם תראו מצד שמאל למעלה, שכתוב ברבותינו הקדושים, כי לכל אדם יש תפקיד מיוחד שצריך למלא אותו, אני קורא פה, ולשם כך בא לעולם, וצריכים לנסות להגיע אל המטרה שלנו. בקטע מצד שמאל והשליחות של יהודי בעולם, אולי זה קשור למה ששאלנו על בני עקיבא. כי זה השאלה שלנו, מה השליחות שלנו? והשליחות של יהודי בעולם היא לאו דווקא בענייני איסור, אלא גם בדברים המותרים, כמו שכתב רש"י. במלחמת הרשות הכתוב מדבר, צדיקים דיינו במלחמה בענייני רשות והיתר, כי השליחות העליונה אפילו במותר. אדם שמגיע לרמה יותר גבוהה, זה לא רק שהוא מצליח לא לעבור עבירות, אלא אפילו בדברים שמותר לעשות, איך הוא עושה אותם. עושה אותם בצורה עדינה, עושה אותם בצורה מכובדת, עושה אותם בצורה לא טובה. אז אני לא מדבר על אנשים שאוכלים, אני יודע, טרייף, נבלס וטרייפס. גם אדם שאוכל כשר, בסדר, איך אתה אוכל, איך אתה ניגש לאוכל, איך אתה נדחף או לא נדחף בתור לארוחת ערב. אז ממילא גם הדברים שהם בעצם מותרים, גם בהם יש את המאבק הפנימי אם להתנהל בצורה רוחנית וערכית וקדושה וכו' וכו'. וזה התורה מכוונת אותנו, שננסה להוציא את היפת תואר הזאת מהשבי, שהיא לא תיפול בשבי, אלא אדרבה, היא תשלוט והיא תהיה המלכה והיא תנהל את העניינים, אותה נשמה, אותה אשת יפת תואר. שנזכה, בעזרת השם, גם לנצח במלחמות כפשוטו, גם זה עם ישראל צריך. וגם לנצח במלחמות הפנימיות שיש לכל אחד בבטן.
משקוער גדול, חבר'ה.